אוקיי, אנחנו בעניין המצוות ומניעתן. בפעם הקודמת קצת סיכמתי את הדברים, את המסגרת שעברנו עליה בסמסטר הקודם. הגענו בעצם בסוף הסמסטר, וגם בפעם הקודמת השלמתי את זה, דיברנו על מצוות דרבנן. ועסקנו בשורש הראשון של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שלא מונים מצוות דרבנן, כנגד בהאג שכן מונה, עוד כמה מהם. וזה הכניס אותנו קצת לדיון בשאלה, מה זה בכלל מצוות דרבנן? זאת אומרת, מה ההגדרה שלהם, מה תוקפן, למה צריך לציית להן וכדומה. אני לא אחזור לזה שוב, אני רק אגיד בקצרה את השורה התחתונה. יש שם, כמו שהגדרתי, איזו שמיכה קצרה. זאת אומרת, שלא יכולה לכסות גם את הראש וגם את הרגליים. יש שם שתי שאלות, שאם אתה עונה על האחת, אתה נתקע בשנייה, ואם אתה עונה על השנייה, אתה נתקע בראשונה. שאלה אחת, זה מה מקור התוקף של דיני דרבנן? זאת אומרת, למה יש לחכמים סמכות? למה אנחנו חייבים לציית להם? והשאלה השנייה, זה שאם יש להם, אם יש לזה איזשהו מקור, אז למה זה לא דאורייתא? כן? זאת אומרת, אם אין פסוק, אז למה לציית? שום דבר לא מצווה אותי. זה שמישהו בא ואומר לי לעשות משהו, זה לא אומר לי שאני צריך לציית לו. הרבה אנשים יכולים לבוא ולהגיד לי כל מיני דברים. אז אני צריך מקור. פסוק, דרשה, לא יודע, משהו, מקור. אבל אם יש לי מקור, אז החובה לציית לחכמים בעצם יוצאת ממקור, זה דאורייתא. למשל, לא תסור. אז אם החובה לציית לחכמים זה מכוח הפסוק של לא תסור, אז ברגע שאני אוכל עוף בחלב, שזה דבר שהוא איסור דרבנן, בעצם עברתי על לא תסור דאורייתא. הספקות צריך להיות לחומרה, כבוד הבריות לא דוחה אותו, כל ההבדלים שעושים בין דרבנן לבין דאורייתא לא אמורים להיות קיימים. אז לכן, יש פה איזשהו פלונטר, זה לא סתם שאלות שאפשר לנסות לחפש להן תשובה. יש פה איזשהו פלונטר אפריורי, אם אתה עונה על הראשונה, אתה נתקע בשנייה, אם אתה עונה על השנייה, אתה נתקע בראשונה. אם יש מקור, אז זה צריך להיות דאורייתא, אם אין מקור, אז למה לציית? אז יש או אין מקור, זאת אומרת, אי אפשר לצאת מזה. מה שרציתי לטעון, אני מקדים את זה כי אנחנו נראה מבנה דומה לגבי הלכות שיוצאות מדרשות, וזה אני אעסוק היום. מה שבסופו של דבר כנראה צריך לומר, ויכול להיות שזה גם הרמב״ם וגם הרמב״ן מסכימים לזה, כי אני פשוט לא רואה מוצא אחר לפתור את הדילמה הזאת, למעשה יש אפשר להגיד שהחובות או המצוות דרבנן הם קראתי לזה מסתעפות מלא תסור ולא מתפרטות מלא תסור. מה הכוונה? כשאני מדבר למשל על נדרים, אוקיי? אז יש לי לא יחל דברו, ומהפסוק לא יחל דברו אומר לי שאני צריך לעשות את מה שאני נודר. אז אם נדרתי למשל הנאה מלחם, אז אסור לי לאכול לחם, ואם אכלתי לחם עברתי על לא יאכל דברו. נכון? זאת אומרת, הנדר על הלחם הוא בסך הכל מקרה פרטי של הדין הכללי של החובה לציית לנדרים שאני נודר. וכל נדר שאני נודר הוא מקרה פרטי שלו. זה מה שאני קורא התפרטות. במקרה פרטי, הכוונה זה התפרטות של החוק הכללי, אין פה שום דבר מעבר לזה. כשאני אומר, כל בני אדם הם בני תמותה, ואני פוגש מישהו, אני אומר, טוב, אם הוא בן אדם, כנראה גם הוא בן תמותה. אוקיי? זה למה? כי זאת, בסך הכל, זאת דוגמה פרטית לחוק הכללי, שכל בני אדם הם בני תמותה, אז הוא גם בן אדם, אז ממילא, ברור שגם הוא בן תמותה. זה מה שנקרא דדוקציה בלוגיקה. אבל היחס של מצוות דרבנן ללא תסור, לציווי של לא תסור, הוא לא כזה. אם הוא היה כזה, אז באמת הייתה עולה השאלה של הרמב"ן, שכל אכילת עוף בחלב בעצם הייתה לאו דאורייתא. כי ברגע שאכלתי עוף בחלב, עברתי על לא תסור. הטענה הייתה כזאת, זה לא מתפרט מלא תסור, זה מסתעף מלא תסור. מה זה אומר? כמה אחרונים כותבים ברמב"ם, אני חושב שמאוד הגיוני, שהרמב"ם לא מתכוון לומר שכל פעם שאני אוכל עוף בחלב, אז עברתי על לא תסור. כי אז זה באמת, כל פעם זה איסור דאורייתא. מה שהם מתכוונים לומר, זה שאם אני לא, מה שהרמב״ם מתכוון לומר, זה שאם אני לא מקבל עקרונית את סמכות חכמים, אז עברתי על לא תסור. זאת אומרת, אם אני אוכל את העוף בחלב, כי אני לא מקבל את סמכותם של חכמים לקבוע. לא, לא, לא מוכן לציית להוראות שלהם. אז עברתי על לא תסור. אבל אם אני אוכל עוף בחלב, לא יודע, יצרי גבר עליי, אז לא עברתי על לא תסור. עברתי על יסוד הרבנן, של אכילת עוף בחלב. אבל לא מרדתי נגד סמכות חכמים.
סליחה, מה זה העניין של לא תטורו? לא תטורו?
לא, לא דיברתי על לא תטורו.
לא תטורו כל הזמן? אלא...
אמרתי, בל תוסיף. בל תוסיף. לא בל תוסיף.
לא הבנתי.
לא תסור, כן.
לא כתוב?
לא תסור. לא תסור מכל אשר יורוך.
לא תסור.
כן.
לא תסור או לא תטורו.
כן. לא תסורו, אצל הליטווה קסה, לא תטורו, אומרים לא תסורו. טוב, בכל אופן, אז הטענה היא שאני עובר על לא תסור רק במקום שבו אני מורד או לא מקבל עקרונית את סמכות חכמים. כמו בזקן ממראה, גם דין זקן ממראה יוצא מלא תסור. וזקן ממראה, ברור שהשורש העניין שלו זה שהוא לא מקבל את סמכותה של הסנהדרין. זה המשמעות של זקן ממראה. אז גם הדיוט, שהוא לא עובר על דין זקן ממראה, אז אם הוא לא מציית לסנהדרין בגלל שהוא לא מכיר בסמכותם, הוא עבר על לא תסור. אבל אם הוא אוכל עוף בחלב כי יצרו גבר עליו, לא יצליח להתאפק, אז לא. הוא מזיד, לא שוגג. אבל הוא עושה את זה לא מתוך אי הכרה עקרונית בסמכות חכמים, אלא כמו שאנשים עושים עבירות מדי פעם. עכשיו, אם זה כך, אז על פניו צריך לחזור ולנסח את השאלה, את השאלות, שתי השאלות, מחדש. כי אם זה כך, אז מי שלא עובר עקרונית על סמכות, מי שלא מכיר עקרונית בסמכות חכמים, אז יש לי מקור, הוא עובר על לא תסור. אבל זה כמובן יהיה איסור דאורייתא. יש מקור. אבל אם אני אוכל עוף בחלב, אבל לא שאני לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים, אני אוכל עוף בחלב כי יצרי גבר עליי. אז זה רק איסור דרבנן. פה אין לא תסור. חוזרת השאלה. אז אין לזה מקור. זה לא יוצא מלא תסור. זה איסור דרבנן. אז למה לציית? מה נפשך? זאת אומרת, אז חילקתי את המעבר לאיסורי דרבנן לשני סוגים, אבל לא פתרתי את הבעיה. בסוג הראשון יש מקור והוא דאורייתא, הסוג השני אין מקור, ולכן הוא יכול להיות דרבנן, אבל אז השאלה היא, למה אני צריך לציית אם אין מקור? אז הטענה הייתה כזאת, כן, הבאתי את הדוגמה של פועדוב, כן, כתוב על הבקתה של חזרזיר, היה כתוב, העבריינים יענשו, כן? מה זה העבריינים יענשו? לא כתוב, מי זה עבריין? מה אתה צריך לעשות כדי להיות עבריין? העבריינים יענשו. מה אתה מבין מתוך זה? אתה מבין מתוך זה שכנראה יש איזשהן הוראות או הוראה שקובעת מה צריך לעשות, נכון? ואז מי שעובר על ההוראה הזאת הוא עבריין, והעבריינים יענשו. אבל לא כתוב פשוט דבר מה ההוראות. אי אפשר להגיד שההוראות יוצאות מהמשפט הזה של העבריינים יענשו. המשפט הזה רק רומז לי שכנראה יש הוראות כלשהן. אוקיי? הטענה אותו דבר פה. כשהתורה אומרת לא תסור מכל אשר יורוך, אז היא אומרת לך בעצם אתה צריך לקבל את סמכות חכמים. נכון? אמרנו, מי שלא מקבל סמכות חכמים עבר על לא תסור. אבל אם על כל הוראה שהם נותנים לי אני יכול לעבור, אני מקבל עקרונית את סמכותם, אבל יש לי יצר. נכון? אז אין בעיה. נכון? אין לא תסור. עוד אין קטגוריה של דרבנן, אוקיי? אז אין בעיה, כי זה לא עברתי על לא תסור. אז הכל בסדר, אני יכול לאכול עוף בחלב, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אוקיי? אז מה התוקף של סמכותם? מה המשמעות של סמכותם? זה מרוקן את הסמכות שלהם מתוכן. אני בעצם אמור להכיר בסמכותם, בלי שיש לזה שום תוכן, כי כל מה שהם אומרים אני יכול לעבור. אין שום בעיה, לא עברתי על שום איסור. משהו פה לא יכול להיות. אז אם אני קורא את הפסוק לא תסור, בלי התוספות דרבנניות, אם אני קורא את הפסוק לא תסור, אז החשבון הזה עצמו אומר לי, שאם הפסוק אוסר עליי לסור מדברי חכמים, כנראה שלדברי חכמים יש איזשהו תוקף. זה לא אומר שכל פעם שאכלתי עוף בחלב עברתי על לא תסור. אם הכרתי עקרונית בסמכות חכמים, אז לא עברתי. אבל ברור שאסור לי לעשות את זה. כי אחרת אין תוכן לסמכות חכמים. ואז יוצא שהפסוק לא תסור בסך הכל מגלה לי שישנו תוקף לציוויים של חכמים. הוא לא מצווה עליי את זה. שעברתי על עוף בחלב, לא עברתי על לא תסור. אבל עצם קיומו של הפסוק לא תסור מגלה לי שכנראה אסור לאכול עוף בחלב. כי אם היה מותר לאכול עוף בחלב ורק היה צריך להקפיד על ציות לסמכותם של חכמים, אז הציות הזה היה ריק מתוכן. לא, הוא לא היה מחייב אותי לעשות שום דבר. כל מה שהם אמרו יכולתי לעבור עליו. אז לכן הפסוק מגלה לי שכנראה יש איזה שהן הוראות, כמו העבריינים יענשו, יש איזה שהן הוראות שיש להן תוקף. מה קורה למי שעובר אותם? אם אני מכיר בתוקף שלהם, אז לא עברתי על לא תסור. אבל עברתי על ההוראה עצמה. אוקיי? עברתי על ההוראה עצמה. ולכן הדין דרבנן, הדיני דרבנן, יש להם תוקף שהוא לא תוקף דאורייתא, אלא תוקף דרבנן. אבל יש חובה לציית להם. למה? הרי אין מקור. יש מקור. אבל זה לא מקור שהן מתפרטות ממנו, אלא זה מקור שהן מסתעפות ממנו. הוא מגלה על קיומן, הוא לא מצווה עליהם. הוא מגלה על קיומן. אוקיי? זאת בעצם הייתה הטענה. אני חושב שהזכרתי, אני לא זוכר אם הזכרתי את זה או לא. חכמים, יש להם למעשה שני סוגי סמכות. אתם יודעים, מה ההבדל בין דין דרבנן לדין דאורייתא? הרבה פעמים חושבים שההבדל הוא כרונולוגי. דין דרבנן זה דין שנוצר לאורך ההיסטוריה, ודין דאורייתא זה מה שירד אלינו מסיני. אבל זו טעות גדולה. יש דיני דרבנן שהיו קיימים בהר סיני, ויש דיני דאורייתא שנוצרים היום. זה בכלל לא קשור לכרונולוגיה. זה קשור לשאלה, מה האופי של פעולת חכמים שיצרו את הדין הזה. אם חכמים תפקדו כפרשנים, אם זאת פרשנות, אז זה דין דאורייתא. הם מפרשים את התורה, מפרשים, דורשים, לא משנה כרגע. אם חכמים מתפקדים כמחוקקים, הם קובעים דין חדש, אז זה דין דרבנן. וזה בכלל לא משנה מתי הם עושים את זה. אם חכמים מפרשים היום פסוק בתורה ויוצא איזשהו דין חדש, זה יהיה דין דאורייתא. כי חכמים פה שימשו כפרשנים, לא כמחוקקים. בסוף בסוף הם אומרים לי, זה מה שכתוב בתורה. זה דין דאורייתא. אם חכמים חוקקו, אם משה רבינו חוקק, בהר סיני, אז זה לא יהיה דאורייתא, למרות שזה היה קיים בהר סיני. למה? כי הדין הזה נוצר בהליך של חקיקה, ולא בהליך של פרשנות. ולכן זה דין הרבנן. אוקיי? מאיפה הסמכות של חכמים לחוקק ולפרש? אז הזכרתי כבר שזה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן לגבי סמכותם לחוקק. הרמב״ם אומר שיוצא מלא תסור, והרמב״ן טוען שלא, כי אחרת זה היה דאורייתא, ואמרתי שיכול להיות ששני המסכימים למה שתיארתי קודם, להסתעפות הזאת. אבל מה עם סמכותם לפרש? שם גם הרמב״ן מסכים שיוצא מלא תסור. למה? כי כשחכמים מפרשים, אז התוצר הוא דין דאורייתא. אז אל תאיים עליי בזה שאם יש מקור לזה, אז יצא דין דאורייתא. נכון, זה באמת דין דאורייתא. בדיני דרבנן אתה אומר לי, אם יש איזה מקור, זה לא יכול להיות דין דרבנן, זה דין דאורייתא. אבל בדינים שחכמים מפרשים אותם, הם במקום אחד דיני דאורייתא. חכמים אומרים, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אז הם דרשו את הפסוק, ומרבים מורת תלמידי חכמים. מורת תלמידי חכמים זה דין דאורייתא. הוא נלמד מפסוק, זה לא חקיקה. זה פרשנות. אז עכשיו אומר הרמב"ן, זה לא מפריע לי שאתה תעגן בלא תסור. זאת אומרת שהלא תסור בעצם הוא המקור לסמכותם של חכמים לפרש. למה? כיוון ש... מה אתה אומר לי? כיוון שזה יוצא מלא תסור, אז זה דאורייתא. נכון, זה דאורייתא. מה הבעיה? הקושייה הזאת קיימת רק על חקיקות של חכמים, לא על פרשנויות של חכמים. כי בחקיקות של חכמים התוצר הוא דין דרבנן. אז אתה אומר לי, אם זה יוצא מלא תסור, אז איך זה דרבנן? זה לא דאורייתא. אבל התוצר של פרשנות הוא תוצר דאורייתא, לא דרבנן. אז שם אומר הרמב"ן, אני מסכים. המקור הוא לא תסור. שם יש הסכמה בין הרמב"ן לבין הרמב"ן. הוויכוח הוא בשאלה של החקיקה. לא בשאלה של הפרשנות. עכשיו, על זה, כותב המנחס חינוך, אם יש חולה בשבת, שצריך לתת לו לאכול. אחרת זה פיקוח נפש. אבל יש לך שתי אפשרויות, או לתת לו דבר שאסור מדרשה, או לתת לו דבר שכתוב במפורש בתורה שהוא אסור. מה עדיף? מה איסור יותר חמור? לכאורה, אז המנחסקינוך אומר שלא. הוא אומר שאסור לתת, יותר חמור לתת לו דבר שאיסורו נלמד מדרשה. למה? ושאם אתה תיתן לו את זה, אז הוא עבר על שני דברים. א', על האיסור עצמו, וב', על לא תסור. כי כשחכמים קבעו את האיסור הזה, יש פסוק, לא תסור, שנותן להם את הסמכות לעשות את זה. אז לכן עברת על שני דברים. טוב, זה כמובן לא נכון, זה לא נכון מכמה סיבות. סיבה אחת מה שאמרתי קודם, כאשר אנחנו עוברים על זה, אבל מכירים עקרונית בסמכות חכמים, אז לא עברנו על לא תסור. עברנו רק על התוכן עצמו. מתי עוברים על לא תסור? רק מתי שאנחנו לא מכירים עקרונית בסמכות חכמים. כאן חולה שאוכל מאכל אסור בהוראת הרופאים, זה לא אי הכרה בסמכות חכמים. להפך, זה מעשה שמותר לו לעשות. ולכן ברור שלא יהיה פה לא תסור, אלא רק את האיסור עצמו, שהוא נדחה בגלל פיקוח נפש. אבל עוד יותר חמור מזה נדמה לי, שלא תסור הוא לא איסור בפני עצמו. לא תסור בסך הכל אומר לי שיש איסור במה שחכמים למדו. נגיד חכמים, יש שלוש פעמים התורה כותבת לא תבשל גדי בחלב אמו. אוקיי? אז חכמים לומדים מזה שזה איסור אכילה, איסור הנאה ואיסור בישול. אז בעצם איסור אכילה והנאה הם דרשה, הם לא כתובים בתורה. נכון? עכשיו, כאשר אני מבשל עוף בחלב, סליחה, אז זה כתוב בתורה, זה לאו דאורייתא. מה קורה אם אני אוכל עוף בחלב? אם אני אוכל עוף בחלב, אז עברתי על איסור שנלמד מדרשה. נכון? האם זה יותר חמור מלבשל בשר בחלב? יש פה גם לא תסור וגם את איסור האכילה עצמו? לא. הלא תסור אומר לי שיש איסור אכילה. עכשיו כשאני אוכל, עברתי על איסור אכילת בשר בחלב. הלא תסור רק מגלה שיש איסור כזה. כי הלא תסור אומר, אם חכמים אמרו שמהפסוק הזה לומדים את איסור האכילה של בשר בחלב, אז אתה חייב לציית. אז יש איסור כזה. אז לא תסור, לא, הוא לא מהווה עוד איסור, בנוסף לאיסור אכילת עוף בחלב, בשר בחלב, יש גם איסור של לא תסור. לא, הפסוק לא תסור הוא גילוי על זה שלחכמים יש תוקף לפרש את התורה. כשהם פרשו את התורה והם אמרו שאסור לאכול עוף בחלב, הדבר הזה באמת אסור. אז כשאני אוכל עוף בחלב, בשר בחלב, סליחה, אז עברתי על איסור בשר בחלב, לא על לא תסור. הלא תסור רק מגלה שיש איסור בשר בחלב. זה הכל. כאין זה, אני רוצה לומר גם בדרבנן. שלא, לגבי מי שעובר לא מתוך אי הכרה עקרונית בסמכות חכמים, אלא מי שעובר על הדברים עצמם, הלא תסור רק מגלה שיש איסורי דרבנן. הוא לא המקור להם. הם מסתעפים ממנו ולא מתפרטים ממנו. אוקיי, אז זה לגבי דיני דרבנן. זה לגבי דיני דרבנן. ואני רוצה עכשיו להראות לכם מהלך מקביל לגבי הלכות שנלמדות מדרשות. נוסיף את האנשים שנכנסו. אור, סלומון. וקירלי. לבי מה? עכשיו אני, כמו שאמרתי, אני רוצה לעשות מהלך מקביל לגבי הלכות שיוצאות מדרשות. לפני כן, כמה הקדמות. בעצם הבסיס שבו אני ארצה לעסוק, עם דיני דרבנן, הבסיס היה השורש הראשון של הרמב״ם, בהלכות שיוצאות מדרשות, הבסיס הוא השורש השני של הרמב״ם. השורש השני של הרמב״ם אומר שההלכות שעושות מדרשות יש להם מעמד של הלכות דרבנן, דברי סופרים, נגד מה שמקובל בכל הראשונים. אבל זה ככה הרמב״ם טוען, הרמב״ן תוקף אותו על העניין הזה, אומר, כל הספר הזה, חיקו ממתקים, כולו מחמדים, לולי השורש הזה, שלא היה שווה כל הספר. זאת אומרת, הוא הורס, הורס את כל המבנה ההלכתי, השורש הזה. הוא בעצם הופך הרבה מאוד הלכות דאורייתא, אפשר לומר את הרוב הגדול של ההלכות דאורייתא, להלכות דרבנן. כי כמה ההלכות בעצם כתובות במפורש בתורה? זה מה שנקרא הלכות שהצדוקים מודים בהן. יש מעט כאלה. רוב ההלכות שאנחנו קוראים הלכות דאורייתא, זה הלכות שיסודן בפרשנות או בדרש של חכמים. אם הרמב״ם קורא לכל ההלכות האלה הלכות דרבנן, הלכות מדברי סופרים, אז הוא פשוט משבש פה את כל המבנה ההלכתי. אבל כדי להיכנס קצת יותר לעניין הזה, אז אני רוצה לתת הקדמה קצרה לגבי דרשות. יש מחלוקת מאוד ברורה בין המסורת ההלכתית, שכותבים חכמים לאורך כל המסורת ההלכתית, לבין העמדה המקובלת בעולם המחקר האקדמי של ההלכה. במסורת ההלכתית, מידות הדרש הן הלכה למשה מסיני. הם התקבלו בסיני ועברו במסורת מסיני, הלאה. לעומת זאת, במחקר כמעט ברור לכולם שמידות הדרש התפתחו לאורך ההיסטוריה. שאול ליברמן אפילו כתב שזה נשאב מהמזרח הקדום, מכל מיני מקומות. היו דרכי חשיבה כאלה פה ושם, אפשר לראות דרכי חשיבה דומות, לא מאוד משכנע בעיניי, אבל פה ושם אפשר בכל זאת לראות משהו, והטענה היא שזה התפתח לאורך הדורות. עכשיו, האמת היא שהעובדות לכאורה מורות כמו העמדה של החוקרים. למה? בואו ננסה להסתכל על הרשימות השונות של מידות הדרש שאנחנו מכירים. אז איזה רשימות אתם מכירים? רשימה הכי ידועה, כן? שכולם מכירים אותה. 13 מידות של רבי ישמעאל, נכון? קל וחומר, גזרה שווה, בניין עליו מכתוב אחד, בניין עליו משני כתובים וכן הלאה. אז זה הברייתא של תחילת הספרה. יש 13 מידות שהתורה נדרשת בהן, אבל יש עוד רשימות. יש 7 מידות של הלל הזקן, שמופיעות בתחילה, גם כן בתחילת הספרה, קצת בהמשך, ובעוד בתוספתא בסנהדרין, ועוד 7 מידות, שהן מכילות רק חלק מהמידות של רבי ישמעאל. ויש 32 מידות, שרבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, יש 32 מידות, ולמעשה כשבודקים בגמרא, אז רואים שכלי המדרש שהגמרא עושה בהם שימוש, יש עוד יותר. יש עוד כלים שלא מופיעים ברשימות הקנוניות האלה, של מידות הדרש. זה בעצם אומר, לכאורה, שהמערכת הזאת של מידות הדרש התפתחה לאורך ההיסטוריה. זה לא מסורת שהתקבלה בהר סיני, אלא זה משהו שהתפתח לאורך ההיסטוריה. עובדה, זה התחיל ב... 7, ואחרי זה עבר ל-13, ואז 32, ובעצם יש יותר. אז רואים שזה מתפתח לאורך ההיסטוריה. יותר מזה, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, הגמרא אומרת, בשבועות בדף קבע ובעוד מקומות, שהם היו דורשים את התורה באופנים שונים. רבי עקיבא היה דורש את התורה בריבוי היומיותי, ורבי ישמעאל היה דורש את התורה בכלל ופרטי. שזה בעצם מידות הדרש, כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, זה מידות של רבי ישמעאל. אנחנו מכירים 13 המידות שלו. לרבי עקיבא יש מידות מקבילות, ריבוי ומיעוט, מיעוט וריבוי, ריבוי ומיעוט וריבוי. וזה עושה משהו קצת שונה לפסוקים. התוצאה היא תוצאה שונה. זה כלי מדרשי אחר. אז רבי עקיבא היה לו מערכת שונה של כלי דרש מאשר רבי ישמעאל. אז עוד פעם רואים שזאת לא איזושהי מסורת שהגיעה אלינו מסיני. כי עובדה שיש מחלוקות לגבי מידות הדרש. זה אומר, כנראה שחכמים יצרו אותם. מסברתם או מה שלא יהיה. אבל אני לא חושב שזה נכון. אני אגיד את זה אולי אחרת, אני לא חושב שיש פה מחלוקת אמיתית. העובדה שזה נוצר לאורך ההיסטוריה לא סותרת את העובדה שזה מסורת מהר סיני. למה? כי אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב שמסורת זה עניין סטטי, קפוא. כתוב, נגיד, משה רבנו עלה להר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ב-13 מידות שהתורה נדרשת, קל וחומר, גזירה שווה, בניין המקרא כתוב אחד, בניין המשנה כתובים, כלל ופרט, פרט וכלל, וכן הלאה. והוא למד בעל פה את 13 המידות, העביר את זה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, וזה המשמעות של האמירה ש-13 המידות הן הלכה משה מסיני. זה לא עבד כך. ברור לי שזה לא עבד כך. גם מי שאומר זה הלכה משה מסיני, זאת הלכה למשה מסיני דינמית. מה זה אומר? אז אני אנסח את זה ככה. משה רבינו כשהוא עולה למרום, אז הוא, הקדוש ברוך הוא יושב ומלמד אותו את התורה. מלמד איתו בחברותה. אז הוא קורא פסוק, אז הוא אומר, את השם אלוקיך תירא. אז בפשט זה יראת השם. זה מצווה מנויה, יראת השם. בדרש, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. והוא קורא את זה למשה רבנו במישור הפשט, והוא קורא את זה במישור הדרש. וככה כל הפסוקים של התורה, אפשר לקרוא אותם בכמה מישורים. קריאה במישור הפשט, וקריאה במישור הדרש. וככה משה רבנו קיבל את התורה. ואז הוא מעביר את זה ליהושע, וכן הלאה, וככה זה עובר במסורת. אין באותו שלב מה שאנחנו קוראים היום מידות דרש. הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבנו, יש קל וחומר, יש כלל ופרט, יש בניין אב, שני כתובים מכחישים זה את זה, אין, כל הדברים האלה זה מושגים מאוחרים. משה רבנו לא שמע עליהם. אז מה הוא כן שמע? פשוט קראו איתו את הפסוקים במשקפיים של דרש. ומה זה אומר? בעצם תחשבו למשל, כן, זה משל ששמעתי ממוישה קופל, במדעי המחשב, היום כבר שכחו, אבל לפני המלחמה הוא היה הדמות הכי מושמצת בישראל, שהקים את פורום קהלת. אז הוא אומר ככה, בעצם תחשבו על שפה. כששפה מתחילה להתפתח, יש קהילה של דוברים שלאט לאט איכשהו יוצרת לעצמה שפה. ברור שבשפה הזאת אין כללי דקדוק. אף אחד מהם לא רשם לעצמו ספר דקדוק, ומתוך ספר הדקדוק הזה הוא בנה את השפה. להפך, התחילו לדבר, כמו שמלמדים תינוק לדבר. אז לא מלמדים אותו כמו שמלמדים בגד כפת בראש מילה ונשאו נושא ומושא ישיר ומושא עקיף. מדברים איתו עד שהוא מבין את השפה. איך נוצרו הכללים? באים חוקרים בשלב מאוחר יותר ובודקים מה טיבה של אותה שפה. איזה כללים בעצם מתארים את אופן השימוש שלנו בשפה, במילים. ואז הם יוצרים כללי דקדוק. את כללי הדקדוק יצרו החוקרים, לא הדוברים. הדוברים יצרו את השפה. כללי הדקדוק זה משהו שנוצר מאוחר יותר, בדיעבד. דה פקטו. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש דפוסים קבועים בשפה הזאת, אז כנראה שיש כלל כזה וכלל כזה וכלל כזה, וככה נוצרים בעצם כללי הדקדוק. לא פלא שאנחנו מכירים את זה, וזה מאוד מתסכל את מי שלומד לבגרות, שבכללי הדקדוק תמיד לכל כלל יש יוצאי דופן. אם השפה הייתה נוצרת מתוך הכללים, אין שום סיבה שהיא יוצאי דופן. יש כללים, ואנחנו צריכים ליישם אותם כל פעם, להגיד את מה שאנחנו רוצים להגיד במסגרת הכללים. למה יש יוצאי דופן? ושהכללים באו אחר כך, קודם כל קבענו איך נכון לדבר ואיך לא, ואז באו הכללים, אבל הכללים לא מצליחים באמת ללכוד את כל צורות הדיבור. כי הצורות הדיבור האלה התפתחו באופן סתמי, לא לפי כללים. כשאתה רוצה להכניס אותם לתוך כללים, לא תצליח באמת בצורה שלמה. אתה מוצא כללים שמקרבים את צורת הדיבור הנכונה, אבל יש יוצאי דופן. אותו דבר, בהקשר, תסתכלו על עולם הדרש כסוג של שפה. הקדוש ברוך הוא, כשהוא יושב ולומד עם משה רבינו, אז הוא מדבר איתו את שפת הפשט ואת שפת הדרש. כמו תינוק שלומד את השפה בבית או בגן, אוקיי? הוא לא אומר לו כלל הוא פרט, פרט הוא כלל קל וחומר בענייניו, אלא הוא קורא את הפסוק במשקפיים של הדרש. מה קורה אחר כך? אז משה רבינו מעביר את השפה הזאת הלאה, את שפת הדרש. הגמרא אומרת בתמורה, מה אומרת שם? שבימי אבלו של משה השתקחו 3,000 הלכות ו-1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות. עד שבא עתניאל בן כנז והחזיר אותם בפלפולו, את הכלים החמורים וגזרות שוות. החזיר אותם בפלפולו. מה הכוונה? אז אני משחזר את זה כך. בימי אבלו של משה בחרו אותו ישראל 40 יום בערבות מואב. התורה כולה בעצם, התורה שבעל פה, כמובן לא הייתה כתובה באותו שלב. כל עבר בעל פה. עכשיו, 40 יום אף אחד לא נוגע בסיפור הזה. והכל עובר בעל פה. אתם מבינים שאחרי 40 יום כבר אנחנו מאבדים חלק מהחומר. נכון? זה לא כתוב, אין לנו דרך להחזיק את כל החומר. השאלה, מה אנחנו זוכרים? 40 יום לא עסקנו בזה, לא למדנו את זה ולא לימדנו את זה. אז נשתקחו כל מיני הלכות, וקלים וחמורים, וגזרות שוות. מה עשה עותניאל בן כנז? החזירן בפלפולו. מה הכוונה החזירן בפלפולו? הכוונה שהוא לקח את ה... נדבר על דרש כרגע. הוא לקח את הדרשות שאותן אנחנו כן זוכרים. היו 1,700 שהשתקחו, אבל היו אלפים אחרים שעדיין זכרו אותם. בואו ננסה לראות מה מאפיין אותם. ואז הוא התחיל לזקק משם את מה שאנחנו קוראים היום מידות דרש. זה כנראה, הוא פתאום מצא דפוס, הוא מצא, לא יודע מה, 10, 100 דרשות, שהיחס שלהם לפסוקים נראה מאוד דומה. זה כנראה מבנה כזה של פסוק שמתחיל בכלל וממשיך בפרט, ואז תמיד הפרט מסייג את הכלל. אז יש כלל מדרשי כזה שאומר שאם יש כלל ופרט בתורה, אז הפרט מסייג את הכלל. ואז הוא יצר את מידת כלל ופרט, או את מידת גזירה שווה. כשיש שתי מילים שוות, אנחנו עושים השוואה בין ההקשרים המקראיים האלה. זה גזירה שווה. או קל וחומר, בניין אב, וכן הלאה. אז הוא התחיל לזקק מתוך הדרשות שכן נותרו לנו, שכן זכרנו אותם, את מידות הדרש. למה זה היה טוב? ושאם יש לי מידת דרש ואני כבר יודע שדורשים כלל ופרט, אז עכשיו אני יכול כבר להשתמש בה כדי לדרוש פסוקים נוספים. ובזה לשחזר את אותן הלכות שאני לא זוכר. ואת לקחת את ההלכות שאני כן זוכר, להוציא מהם את כללי הדרש, ואז להשתמש בכללי הדרש ככלים שייצרו לנו הלכות נוספות. ואז אני בעצם יכול לשחזר את אותן הלכות שאיבדתי. לכן למשל את ההלכות למשה מסיני אי אפשר היה לשחזר. כי שם אין כלים שעומדים מאחוריהם. הלכות למשה מסיני פשוט ניתנו מהר סיני ועוברות במסורת. הן לא יוצאות מהתורה באיזשהו העיסק פרשני או מדרשי. אז לא הייתה שם דרך לשחזר את כלי העיסק. אבל במידות הדרש כן. וכך בעצם נוצרו מידות הדרש. באמת במקורות הקדומים אפשר לראות, כמו בגמרא בתמורה שהזכרתי, אפשר לראות, מדברים על כלים וחמורים וגזרות שוות. למה רק עליהם? מה עם כלל ופרט? כלל ופרט? מה? מה, את הכלל ופרט? לא, זה מידה אחרת. הטענה היא כנראה שבעצם הוא התחיל להמשיג את הכללים האלה של המדרש. אז בהתחלה הוא אומר, יש כלל וחומר, ויש גזרה שווה. לא הכל עשה עותניאל בן כנז. המשך ההמשגה נעשה לאורך הדורות. ככל שאנחנו מתרחקים יותר מהר סיני, ומאבדים את המיומנות של השימוש בכלי הדרש, או השפה הזאת של הדרש, אנחנו נזקקים, כמו בדקדוק של שפה, אנחנו נזקקים לעוד כללים, נכון? כשאתה רוצה ללמד מישהו שעולה לארץ בגיל מבוגר, אתה רוצה ללמד אותו את השפה, הוא לא לומד כמו שילד לומד בבית. ילד שלומד את השפה בבית מדברים איתו עד שהוא קולט את השפה ומדבר אותה. אף אחד לא מספר לו סיפורים על כללים. בגד כפת, נושא נשוא, הילד לא שומע על זה. אבל מי שלומד את זה באולפן, מעבירים לו את השפה דרך הכללים, לא בדיבור טבעי. למה? כי כנראה אנחנו כבר, כשאנחנו מבוגרים, אנחנו פחות קולטים את הדרך הטבעית לדבר שפה. צריך ללמד אותנו את זה בצורה טכנית, מכנית. ולכן יש כלל כזה וכלל כזה, ועושים הדגמות וכולי, עד שבן אדם מבין איך מדברים, אבל כמובן שהכללים האלה הם רק קירוב. ולכן מי שידבר בדיוק לפי הכללים, ידבר משובש. והרבה פעמים כשמישהו יוצא, כן, תלמיד אולפן, יוצא לרחוב, הוא מגלה איך האינדיאנים ברחוב מדברים, אז הוא אומר, רגע, מה זה, אתם כולכם משתמשים בשפה משובשת לחלוטין. וכמובן מי שמשובש זה הוא. ברחוב מדברים נכון. בדרך כלל. הוא, מי שמשובש זה הוא. ושהוא חושב שהכללים שהוא למד הם כללים מחייבים ונכונים לכל דיבור, לכל מצב, אבל זה לא נכון. הכללים האלה הם איזשהו קירוב ראשוני שנותן לך אוריינטציה, אבל לאט לאט אתה צריך לקלוט את הקצב הטבעי של השפה, את הריתמוס הטבעי של השפה. ואתה מבין איפה כן ואיפה לא, ואיפה מקמים את הכללים, ואיפה לא מקמים את הכללים. הכללים הם בסך הכל כלי שאיתו אתה יכול להיכנס לעולם הזה, אבל אתה צריך לשחות בסוף בתוך העולם הזה באופן טבעי, כמו שילד עושה את זה. מי שישאר מקובע צמוד לכללים של האולפן, ידבר שפה מאוד עילגת, מאוד לא נכונה, אוקיי? אבל הכללים של האולפן הם אלה שיכניסו אותו לדיבור הנכון. אותו דבר כאן. כאשר אנחנו, אין לנו את המיומנות של השימוש בשפת הדרש, השפה הזאת עבדה לנו, אין לנו את היכולת להבין איך קוראים פסוקים בדרך של דרש. אין לנו ברירה אלא להיזקק לכללים. ואז באים ה-so called חוקרים או החכמים, והם ממשיגים כל מיני כללים של השפה הזאת. כלל ופרט, כלל וחומר, בעניין אב, מכתוב אחד, משני כתובים, כלל ופרט וכלל וכן הלאה. כל אלה הם כללי הדקדוק של שפת הדרש. אבל כמובן שאם הם נוצרים בדיעבד, אז יהיו להם יוצאי דופן. זאת לא מתמטיקה. אז זה נותן לנו איזשהו כיוון כללי, איזשהו עיקרון, אבל לא נכון להשתמש בזה באמת בצורה דווקנית, בדיוק כמו עם הכללים של הדקדוק. זה מי שלמד את זה באולפן. ואז התמונה שמתקבלת היא כזאת. משה רבנו מוריד את התורה, הוא קורא אותה ליהושע, במישור פשט ובמישור הדרש. אין שם עדיין שום דבר מהרשימה של רבי ישמעאל, של מידות הדרש. אוקיי? אבל השכחה לאט לאט נוגסת, ואז אנשים מאבלו של משה וכן הלאה. עוד פעם, לא בטוח שזה היה, אבל התיאור של הגמרא בא להגיד את הרעיון הזה. ואז ככל שאנחנו שוכחים יותר, אנחנו צריכים יותר כללים שיעזרו לנו בכל זאת לדבר, כמו תלמידי אולפן. אנחנו לא יודעים את השפה כשפת האם, איבדנו את הקצב של השפה, את ההיכרות הבלתי אמצעית עם השפה הזאת. אין ברירה, צריך להיעזר בכללים. ובשביל זה מייצרים כללים, מייצרים כללי דרש. ולכן הכללים הולכים ונוצרים לאורך ההיסטוריה ומתרבים לאורך ההיסטוריה. יש רשימה של שלושה, של שבעה, של 13, של 32 וכן הלאה. למה? לא כי המציאו את הכללים האלה. הכללים האלה הם הלכה למשה מסיני. אבל זאת הלכה למשה מסיני דינמית. ההלכה למשה מסיני היא השפה של הדרש. הכללים שאיתם אנחנו ממשיגים את השפה הזאת של הדרש, הם נוצרים על ידי חכמים, לאורך ההיסטוריה. אבל מה שחכמים עושים פה, הם מנסים להבין את אותה שפה שדיברנו בהר סיני, וקיבלנו בהר סיני. לכן הם לא ממציאים את הכללים האלה. הכללים האלה זה כמו שהחוקרים לא ממציאים את כללי הדקדוק. הם מסתכלים על איך שאנחנו מדברים, ומתוך זה מנסים להבין מה הם כללי הדקדוק. זה גם עובד דרך אגב? כן? אתם רואים שם? זה דולק? מה? אז לכן ההלכה למשה מסיני, מה שאומרים חכמי המסורת, שההלכה למשה מסיני, שמידות הדרש הם הלכה למשה מסיני, ומה שאומרים החוקרים, שמידות הדרש התפתחו לאורך ההיסטוריה, זה לא סותר. ההלכה למשה מסיני ניתנה באופן היולי, ומה שמתפתח לאורך ההיסטוריה זה ההמשגה של השפה הזאת שקיבלנו בסיני. וההמשגות האלה הולכות ונעשות לאורך הדורות. אגב, זה נכון לא רק בהקשר של מידות הדרש, אלא גם של מה שנקרא ספרות הכללים. כאשר אנחנו מדברים בגמרא, לומדים גמרא, אז נוצרה עם הזמן ספרות שמדברת על הכללים, איך הגמרא עובדת, איך צריך לפרש אותה, וכן הלאה. הכללים האלה כמובן הם כללים שהם יצירה של אלה שיצרו אותם. לא כללים שבטח לא ירדו מסיני וגם לא היו ידועים לאמוראים שכתבו את הגמרא, למרות שזה כללי הגמרא. ויש זאת המשגה שעושים פרשנים לדרכי החשיבה של הגמרא. וההמשגות האלה מוסיפות לנו עוד ועוד ועוד כללים, וכל פעם שיש יוצא דופן כמובן, אז מייצרים עוד תת כלל, כדי שזה יתאים, ועוד תת כלל ועוד, וככה נוצרת ספרות אבת קרס של אלפי כללים תלמודיים. אף אחד מהם כמובן לא היה במקור, ואף אחד מהם לא היה מוכר לאמוראים. אבל זאת המשגה, או ניסיון לעשות המשגה, של איך האמוראים עבדו. או שזה הצליח או שזה לא הצליח, אבל זה בעצם הרעיון. לכן ספרי הכללים, לכן צריך להיזהר מלהשתעבד לספרי הכללים. או לחשוב שלספרי הכללים הם נכונים, וצריך לעבוד איתם, כדי לפרש או כדי לפסוק הלכה. זה לא נכון. ספרי הכללים נותנים לי איזשהו כיוון כללי, אוריינטציה, כמו כללי הדקדוק. אבל בסוף, בסוף, אין תחליף לאינטואיציה הישירה, הפשוטה, הטבעית, של איך נכון לעבוד בהקשר הפרשני או בהקשר של הפסיקה. אז זה לגבי ההשתלשלות של מידות הדרש. עכשיו אני רוצה קצת לגעת בשאלה, מה זה בעצם מידות הדרש? תראו למשל על עין תחת עין, אז חכמים דורשים שזה ממון. לא מוציאים, מי שמוציא את עין חברו, לא מוציאים את העין שלו, אלא מטילים עליו תשלום. צריך לשלם דמי העין. אבל בתורה כתוב עין תחת עין. איך הדרש יכול לסתור את מה שכתוב בתורה? אז אנחנו כבר כל כך רגילים לדבר הזה, שאנחנו אפילו לא שואלים את השאלה הזאת. זאת אומרת, ברור לנו שכשכתוב עין תחת עין, הכוונה לממון, והדרש, המדרש, הוציא את הפסוק מפשוטו. כמובן, מיד עולה השאלה, אז למה הקדוש ברוך הוא כתב את פשוטו בצורה כל כך מבלבלת? אם כוונתו הייתה לומר שעין תחת עין זה ממון, שיכתוב, מי שמוציא את אל חברו שלם ישלם. למה הוא כותב יוציאו לו את העין ומשאיר לנו לדרוש שלא עין אלא ממון? לכן קשה לומר שלמה שכתוב בתורה בפירוש אין שום משמעות. הדרש הראה שאין לזה שום משמעות. לא, זה לא ככה. מה שכתוב בתורה גם הוא יש לו איזושהי משמעות. וצריך להבין מה היחס בין הפשט והדרש של הפסוק. מה היחס ביניהם? הדרש מחליף את הפשט, מה הדרש עושה, איך שניהם קשורים לפסוק ואיך הם קשורים זה לזה. אז פה יש את האפולוגטיקנים, פרשני התורה, שבעצם בגלל שהדרש נראה לנו כל כך מוזר, הם מנסים להראות איך בכל זאת הדרש יוצא מפשט התורה. למה זה בכל זאת מתאים? והטענה היא, שלפעמים באיזשהו מבט רחב יותר, אתה רואה שהפירוש הלשוני, המקומי, המילולי, הוא לא נכון. אתה עושה השוואות למקומות אחרים, אתה בודק את ההקשר, כל מיני דברים כאלה, ואתה מבין שהפירוש הוא לא נכון, שכשכתוב עין תחת עין, אין הכוונה להוציא עין, אלא הכוונה לשלם כסף. מתוך, לא יודע מה, מתוך הקשר, מתוך הסתכלות רחבה יותר. ולפי התפיסה הזאת, הדרש הוא בעצם עומק הפשט. הפשט הוא לא מה שאתה חושב שהוא הפשט, זה סתם הסתכלות מצומצמת ומקומית. הפשט האמיתי, כשאתה מסתכל על כל המכלול, זה בעצם מה שאנחנו קוראים דרש. הדרש הוא עומק הפשט. זאת הטענה. זה לדעתי מאוד לא משכנע. והגרא, כנראה גם את הגרא זה לא שכנע. והגרא טוען אחרת. הגרא טוען שהדרש לא בא להחליף את הפשט. הדרש בא להוסיף פירוש מקביל. יש פירוש על דרך הפשט, ויש פירוש על דרך הדרש. והפירוש על דרך הדרש יכול לסתור את הפשט. כי אנחנו משתמשים בכלים שונים כדי לקרוא את אותו פסוק. בכלים האלה המסקנה יוצאת כך, ובכלים האלה המסקנה יוצאת כך. זה פשוט שתי מערכות כלים שונות כדי לקרוא את הפסוקים. ואין פלא שהן מניבות לנו תוצאות שונות. ואז בעצם יוצא שאין מה לתקוף את הדרש בזה שהוא לא מתאים ללשון הפסוק. הוא לא מנסה להתאים ללשון הפסוק. הדרש קורא את הפסוק לא באופן שקוראים אותו בפשוטו. זה לא הפירוש המילולי של המילים. הדרש קורא את הפסוק בעיניים אחרות. אם יש מילת מפתח שנמצאת בהקשר אחר, אז אנחנו מדמים אחד לשני. אם יש את המילה את, היא באה לרבות, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. כל הדברים האלה הם כללים מדרשיים לקרוא את הפסוקים. כמו שאמרתי קודם, שפה כלשהי. ולכן לא צריך לחפש למה בעצם הדרש לא סותר את הפשט. הוא יכול לסתור את הפשט. הדרש אומר ככה והפשט אומר ככה, והם סותרים זה את זה. מה זה אומר שהם סותרים זה את זה? מה עושים עם זה בסוף? בסוף בסוף אנחנו יודעים, עושים את מה שהדרש אומר. עין תחת עין, אנחנו מחייבים המון, לא מוציאים עין. אנחנו עושים את מה שהדרש אומר. זאת אומרת, הפשט בעצם נדחה. הדרש כן החליף אותו. אז מה המשמעות של האמירה שגם הפשט וגם הדרש הם פירושים נכונים לפסוק? וכל אחד במישור משלו. מה המשמעות של העניין? אז זה דווקא בעין תחת עין יש דוגמה טובה, אמנם מידיעה שלא נפסקה להלכה. בגמרא יש מחלוקת, עין תחת עין, כשהבן אדם הוציא עין לשני, אז הוא צריך לשלם. כמה הוא צריך לשלם? אז בפשטות, את דמי העין שהוא הוציא. איך עומדים את זה? שמים את הבן אדם כמו עבד שנמכר בשוק, עם עין, בלי עין, ההפרש, זה בעצם הנזק שעשית לו. אבל יש דעה בגמרא, שאתה משלם את דמי העין שלך, לא את דמי העין שהוצאת. מה הרעיון מאחורי זה? למה שתשלם את דמי העין שלך? אז התשובה שהנסקי הציע, כן, פה הוא היום פרופסור לתלמוד פה, זה ממאמר שלו כשהוא היה בן 19, התשובה שהוא הציע זה שהתורה בעצם אומרת עין תחת עין. צריך להוציא את, אם הוצא את העין למישהו, צריך להוציא לך את העין שלך. בא הדרש ואומר, כן, אבל לא מוציאים עין, משלמים ממון. במקום העין שלך שהיינו צריכים להוציא. לא פיצוי על העין שאתה הוצאת, אלא זה תמורה עונשית. אז במקום להוציא את העין שלך, אתה משלם ממון. שהוא דמי העין שלך. אתה פודה את העין שלך כשאתה משלם. לא שאתה מפצה אותו על העין שהוצאת לו. אז זאת דוגמה למסקנה שיוצאת מזה, שגם הפשט וגם הדרש של הפסוק נשארים בתוקף. אנחנו קוראים את הפסוק בדרש, קוראים אותו בפשט, ושתי הקריאות הן נכונות. וההלכה זה בעצם איזושהי סינתזה בין שתי הקריאות האלה. אז מה ההלכה? אם היה כתוב, מי שמוציא עין לחברו ישלם. מה היינו מבינים? נגיד שהעין של הניזק שווה 100, והעין שלי שווה 200. עכשיו הוצאתי לו את העין. אם היה כתוב, מי שמוציא את עין חברו שלם ישלם, כמה הייתי משלם? 100, נכון? את העין שלו, הייתי צריך לפצות אותו. אם היה כתוב עין תחת עין בלי מדרש, רק פשוטו, אז היו מוציאים לי את העין שלי. אבל עכשיו שיש לנו גם פשט וגם דרש, עין תחת עין בפשט ובדרש זה ממון, התוצאה היא שאני משלם 200, דמי העין שלי. למה? כי צריך להוציא את העין שלי תמורת העין שהוצאתי, זה מה שיוצא מהפשט. והדרש אומר, כן, אבל אל תוציא את העין שלו, תן לו לשלם כמה ששווה העין שלו. במקום, סוג של כופר. אוקיי? ולכן אתה משלם בעצם 200 ולא 100. אז זאת, אני חושב, הצעה מאוד יפה להבין את היחסים בין הפשט לבין הדרש. עכשיו אני רוצה, בואו נראה עוד סוגיה. הנה, מראה בפסחים בדף כ"ב עמוד ב', יש שם מסע ומתן מאוד מעניין לגבי דרשה. אני חושב שללמד אותנו הרבה על העניין של הדרשות. אה... רגע, תראו על הלוח. טוב, הגמרא בעצם עוסקת בשאלה של איסורי הנאה, איסורי אכילה, לא חשוב כרגע ההקשר, והיא אומרת ככה, ואידך עת לא דריש. יש שם מחלוקת תנאים, אחד התנאים לא דורש עת. מה זה עת? עת תמיד בא לרבות. אתם יודעים, עולם הדרש מניח את השפה הבן גוריונית. בן גוריון היה מדבר בלי עת. תביא לי הכיסא. הוא לא אומר, תביא לי את הכיסא. הוא מדבר בלי עת. באמת חז"ל, שהם מניחים את ה... הם מניחים שהתורה בעצם כל פעם שהיא כותבת עת, זה בא לרבות. משמע שהשפה הרגילה, זה בעצם שפה שלא הייתה אמורה להשתמש בעת. בכל מקרה, אז יש פה מחלוקת תנאים, האם דורשים את המילה עת או לא דורשים את המילה עת. ואז אומרת הגמרא, ואידך עת לא דריש, כדתניא, שלמדנו בברייתא, שמעון האמסוני, ואמרי לה, נחמיה האמסוני, היה דורש כל עתים שבתורה. כל עת שמופיע בתורה הוא היה דורש. כיוון שהגיע לעת השם אלוהיך תירא, פירש. מה הכוונה? לא ידע מה לדרוש. בפסוק, העת הזה, הוא לא ידע מה לעשות איתו. למה? מה מיוחד בעת הזה שדווקא בו הוא לא ידע מה לדרוש? כן, הרי עת בא לרבות, נכון? כמו מה שכתוב בפסוק, קח עוד משהו, אתה צריך לעשות אותו דבר כמו מה שכתוב בפסוק. עת השם אלוקיך תירא בא לרבות מישהו, צריך להתנהג אליו כמו אל הקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? אין דבר כזה. לכן שמעון האמסוני אמר, אני לא, פה אני לא מוצא שום דרשה. שום דרשה רלוונטית. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתים שדרשת, מה תהיה עליהן? אז אתה נסוג מהעניין הזה שעת בא לרבות? אז מה יהיה עם כל הדרשות של העתים האחרים בתורה? כן, זה ממש מהלך פופריאני. כן, זאת אומרת, יש לך דוגמה אחת שמפריחה את התיאוריה, אתה צריך לזרוק את התיאוריה. על כל ההשלכות הקודמות שהוצאת ממנה. מספיק מקרה אחד שבו היא לא עובדת בשביל להראות שהיא לא נכונה. זה לא נכון לא במדע ולא פה, אבל זאת התיאוריה של פופר. ואז הוא אומר, אז מה יהיה עם כל העתים שדרשת? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. מה הכוונה? כן, הוא מוותר על כל הדרשות של העתים. אוקיי? זה יפה. אתם יודעים, יש סיפור על יש סיפור על הקצות. שהקצות כתב ספר ומאוד ככה נהיה פופולרי בישיבות, לומדו אותו. כמה ישיבות שהיו שם, לא משנה, אצל הלומדים. ובא אליו פעם אחת מישהו שכתב ספר גם. הוא אומר, תשמע, כתבתי ספר, להערכתי לא פחות טוב משלך, אבל הוא לא נכנס אצל הלומדים. לא התקבל, לא פופולרי. מה הסוד שלך? הוא שואל את הקצות. אז הקצות אומר לו, מתי כתבת את הספר? לו, על הבוקר כשהייתי רענן, ישבתי וכתבתי את הספר. אז הקצות אומר, אני כתבתי בבוקר, כתבתי בלילה. בבוקר מחקתי. את הכתיבה עשיתי בלילה, את המחיקה עשיתי בבוקר. או במילים אחרות, הרבה יותר קשה למחוק מאשר לכתוב. כל מי שכתב ספר, אני אומר לכם מניסיון, זה לגמרי נכון. קשה מאוד לוותר על רעיון טוב שהיה לך. גם אם יתברר לך שאתה לא, זה לא נכון בסוף. קשה לוותר עליו, אז אתה מציל אותו כך, מציל אותו אחרת, מאוד קשה. אז הנה פה, יש סיפור גם על הרב שך פעם, מישהו באמצע שיעור כללי בפונוביץ', אחד התלמידים שאל אותו שאלה, אז הוא חשב, לא מצא תשובה, ירד מהבמה, הפסיק את השיעור. הוא הבין שזה לא נכון, התזה שלו בשיעור לא נכונה. יש פה קושיה שלא יודע לנו, אלא הפסיק את השיעור. העובדה שמספרים את הסיפור הזה אומרת שזה לא תופעה תדירה, לא עושים את זה הרבה. קשה לבן אדם, עשית מהלך יפה, אינטלקטואלי, מיישב קושיות, הכל מצוין. קשה מאוד לוותר על התזה שלך, אוקיי? אפלטון קרא לרעיונות שבן אדם ילדי רוחו. זה לוותר על הילדים שלך. בכל מקרה, אז הנה, שמעון האמסוני היה ישר אינטלקטואלי, הוא הבין שהתזה שלו שדורשים אתי מופרכה, הוא ויתר. ויתר על כל הדרשות שהוא עשה עד עכשיו. עד שבא רבי עקיבא ודרש, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. מה הכוונה? רבי עקיבא בא ואומר לשמעון האמסוני, לא, יש לי מוצא גם לעת בפסוק הזה. את השם אלוקיך תירא, זה בא לרבות תלמידי חכמים. איפה הוויכוח בין שמעון העמסוני לבין רבי עקיבא? קודם כל רואים פה שיש פה ויכוח האם לדרוש מעט או לא לדרוש מעט. עכשיו, אם זה היה הלכה למשה מסיני, מה יש פה להתווכח? השמעון העמסוני היה צריך להגיד, צריך עיון, אני לא יודע מה לדרוש בעת השם הלוקח עתירה, אבל שאר הדרשות נשארות בעינן. יש הרי הלכה למשה מסיני שעת בא לרבות. מה פירוש שהוא מבטר, הוא פורש מכל הדרשות שהוא כבר דרש? כי זאת לא הייתה הלכה למשה מסיני. הוא הציע המשגה לדרשות שהיו ידועות לו, כנראה זה ריבוי ממילות עת שמופיעות בתורה. ואז הביאו לו דוגמה נגדית, והוא לו, הנה, פה יש לך דוגמה שאתה לא יכול לרבות ממנה שום דבר. וואלה, אתם צודקים, אני חוזר בי. לא, עת לא בא לרבות. זה לא הלכה למשה מסיני, הוא הציע כלל מדרשי, מידת דרש, שיכולה, כמו המשגה של עתניאל בן כנז, כן? יכולה לעזור לנו להסביר כל מיני דרשות, ואם היא נכונה, אז אפשר כמובן לדרוש באמצעותה דרשות נוספות, אבל זה עומד למבחן, אם זה לא נכון, אז כנראה שזה לא נכון, צריך לוותר על זה. זאת ראיה ברורה לזה שזה לא הלכה למשה מסיני. אוקיי? אם זה היה הלכה למשה מסיני, הוא עדיין היה נשאר וצריך עיון מה מרבים מהמילה עת. אבל הוא לא היה מוותר על כל הדרשות שהוא דרש עד עכשיו. אז בא רבי עקיבא ואומר לו, את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. מה הכוונה? פופר, הזכרתי קודם את פופר, פופר אמר שתיאוריה מדעית אי אפשר להוכיח אלא רק להפריך. מה זאת אומרת? נגיד שיש לך תיאוריה מדעית, כל העורבים הם שחורים. איך אתה מוכיח את התיאוריה הזאת? אין דרך. יכול לצפות בעוד עורב, עוד עורב, עוד עורב, אתה אף פעם לא יודע שראית את כולם, אתה לא יודע שאין עוד איזשהו עורב ורוד ומסתובב באיזשהו מקום, אין דרך להוכיח תיאוריה מדעית. אבל אם מצאת עורב אחד שהוא לא שחור, אז פרחת את התיאוריה, נכון? זאת אומרת, לפרוך את התיאוריה אפשר, להוכיח את התיאוריה אי אפשר. Okay? זאת התזה של פופר. טוב, עיררו את זה בכל מיני כיוונים, יש כאלה שטוענים, כן, אבל אפשר, אי אפשר להוכיח, אבל אפשר להושש. אם ראית הרבה עורבים שחורים, זה מאושש את התיאוריה, מאשש את התיאוריה שכל העורבים הם שחורים. לא מוכיח אותה, יכול להיות שפספסת. אבל ככל שראית יותר עורבים ביותר מקומות וכולי, אז כנראה יותר מתחזק את התזה שכל העורבים הם שחורים. הוויכוח שנוגע לענייננו זה ויכוח בכיוון ההפוך, בכיוון של ההפרחה, לא בכיוון של האישוש. תומס קון, הוא פילוסוף או סוציולוג של המדע, לא יודע שתקראו לזה, והוא בעצם ערער על התזה של פופר, הוא אומר לו, תשמע, תסתכל איך מתנהל מדע ואתה תראה, הוא לא מתנהל כך. כשיש תיאוריה טובה שמסבירה הרבה מאוד עובדות, אם אתה תמצא עובדה אחת שהתיאוריה לא מסבירה, אף אחד לא יוותר על התיאוריה. ישאירו את זה בצריך עיון. תחשבו, לא יודע, יוסיפו עוד איזה כלל כזה שיציל את המקרה הזה, אבל ישאירו את התיאוריה. כן, יש תיאוריה של גרביטציה. כל שני עצמים בעלי מסה מושכים זה את זה. אוקיי? אבל יש חורים שחורים, ויש אור שאין לו מסה והוא נמשך בכל זאת. אז צריך לתקן את תיאוריית הגרביטציה, אבל אף אחד לא יוותר עליה. מתקנים אותה, זה מה שנקרא ארטיקולציה או תיקונים אד הוק. אז הטענה של תומס קוני, שמתי אנחנו זורקים תיאוריה, לא כשיש דוגמה נגדית. אם היא מסבירה הרבה מאוד עובדות, אז אף אחד לא יזרוק אותה, זו תיאוריה טובה, היא מסבירה הרבה עובדות. זה שלא הסתדרתי עם דוגמה אחת, אולי לא הייתי מספיק חכם, צריך לחשוב יותר. אבל לא זורק כל כך מהר תיאוריה מוצלחת, שמסבירה הרבה מאוד דוגמאות. מתי שיש לי הרבה דוגמאות שהתיאוריה לא מצליחה להסביר, יש איזשהו רף מסוים שאומר, טוב, יש פה כבר יותר מדי צריך עיונים, הם יותר מדי קושיות שנשארות לי למחשבה, עד כדי כך שמספר העובדות שהתיאוריה מסבירה כבר לא מרשים במיוחד מול מספר העובדות שמאתגרות את התיאוריה, אז מוותרים על התיאוריה. אבל כל עוד התיאוריה עובדת על הרבה מקרים, היא נשמעת לך הגיונית ומוצלחת, אז זה שמצאת דוגמה נגדית לא קורה שום דבר. בסדר, מצאת דוגמה נגדית. זה מה שקורה עד שמגיע משבר פרדיגמטי. עד שמגיע משבר של הפרדיגמה. זאת אומרת, משהו פה לא עובד, כי יש פה כבר כמות גדולה של אתגרים לתיאוריה, שהיא לא מצליחה להתמודד איתם. זה בעצם מה שאומר רבי עקיבא לשמעון העמסוני. שמעון העמסוני היה פופר. בעצם אומר, יש דוגמה נגדית, צריך לוותר על התיאוריה. הנה, יש פה עת, שאני לא מצליח לרבות ממנו שום דבר, כנראה שעתים לא באו לרבות. אומר לו רבי עקיבא, תשמע, זה חזק, זה לא הלכה למשה מסיני, זה כמו שאמרנו קודם. אבל זה חזק מדי, לא מבטרים כל כך מהר על תיאוריות. אז יש לי הצעה בשבילך. את השם אלוקיך תירא, נכון שזה עדיין בעייתי, כי את מי אנחנו נדמה לקדוש ברוך הוא, אבל תלמידי חכמים זה הכי פחות לא דומה. אז אני ארבה תלמידי חכמים, וככה אני אציל את התיאוריה. אני אעשה ארטיקולציה בעצם, כן? זה מה שאמרתי קודם. זה בעצם מה שטוען רבי עקיבא. ואם אפשר ללמוד מזה משהו, אז זה בעצם עובד ככה. א', רואים מכאן שהדבר הזה הוא לא הלכה למשה מסיני. ב', רואים מכאן שכמו שאמרתי קודם לגבי עתניאל בן כנז, ההמשגה של מידות הדרש זה בעצם סוג של עבודה מדעית. אתה לוקח דוגמאות של דרשות ומנסה לזקק מתוכן איזשהו חוק כללי. כן, כמו הגרביטציה, ראיתי את זה נופל לכדור הארץ, וזה נופל לכדור הארץ, והסטנדר נופל... אז כנראה שכל העצמים בעלי המסה נופלים לכדור הארץ. אני עושה אינדוקציה מדעית. בסדר? אני עושה הכללה. זה מה שאני עושה גם כאן. אני רואה הרבה דרשות שאפשר להסביר אותם על זה שהם ריבוי של המילה עת, אז אני אומר, אז יש חוק כזה שכנראה עת בא לרבות. או גזירה שווה, או כלל ופרט, או כל הדברים האלה. אוקיי? זה בעצם עבודה מדעית. וכמו כל עבודה מדעית, זה עומד למבחן הפרחה. בוא נראה, האם זה יעבוד בכל מקרה, או שיש פסוק עם עת שאני לא אצליח לרבות. אומר שמעון אמסוני, הנה, יש לי פסוק כזה, אז נפלה התיאוריה. הפרחתי את התיאוריה, מצאתי עורב ורוד. מצאתי עורב ורוד, אז התיאוריה, כל העורבים הם שחורים, נפלה. אוקיי? אבל אז בא רבי עקיבא ואומר, לא, לא, שנייה. כל העורבים שראינו, אלפי עורבים שראינו, כולם שחורים. מצאת עורב אחד ורוד, אז זה כנראה עורב חולה. אני לא מוותר על התיאוריה שכל העורבים הם שחורים, לא כי אני דוגמטי ולא ישר. לא, כי אני באמת חושב שהיא נכונה. זה שיש דוגמה נגדית אחת, בסדר, יכול להיות שהעורב הזה יש לו בעיה בפיגמנטים.
זאת אומרת, הוא לא חושב על זה, הוא חושב על זה.
כן, הוא אומר, מה זאת אומרת? אתה לא יכול לרבות שום דבר לקדוש ברוך הוא, אפריורי. לא תצליח להציל את הדרשה הזאת. עוד רגע, אני אסביר עוד נקודה אצל רבי עקיבא, ואז יהיה יותר ברור. תראו, איך רבי עקיבא הגיע לזה שזה תלמידי חכמים? למה לא כיסאות? את השם אלוקיך תירא לרבות כיסאות. כן, כיסאות זה גם משהו, לא? נכון? הוא חיפש בסברתו מה הכי הגיוני, נכון שבעייתי לדמות לקדוש ברוך הוא כל דבר, אבל בכל זאת, מה הכי פחות, אולי הכי פחות לא הגיוני? מה הכי הגיוני מבין האופציות? כנראה תלמידי חכמים. אז זאת ההצעה שלו. עכשיו תראו, זה מחדד לנו מאוד את ההבדל בין מה שרבי עקיבא עשה כאן, לבין למשל, נגיד שחכמים היו מחליטים לקבוע דין דרבנן שצריך לירוא מתלמידי חכמים. לירוא. יראת תלמידי, מורת תלמידי חכמים. אם הם היו רוצים לקבוע שצריך לירוא מתלמידי חכמים, אז כנראה שהסברה שלהם הייתה אומרת שצריך לירוא מתלמידי חכמים, ואז הם היו קובעים את זה כדין דרבנן. נכון? אבל פה רבי עקיבא דורש את זה מהפסוק, הוא לא קובע את זה כדין דרבנן. למה? כי הסברה שלו לא אומרת שצריך לירוא מתלמידי חכמים. אם הסברה שלו הייתה אומרת, אז הוא היה קובע את זה בתור דין בלי להזדקק לדרשת העת. אין, אסור לירוא מאף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא, מסברה. אבל העת בא לרבות, זה אומר שבכל זאת יש משהו שצריך. אז אומר רבי עקיבא, טוב, אמנם אין לי סברה בעניין הזה, אבל יש לי סברה במה הכי פחות לא הגיוני. ואם כבר צריך לדמות משהו לקדוש ברוך הוא, אז אני חושב שהכי הגיוני זה תלמידי חכמים. את זה הכי הגיוני לרבות או לדמות לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שבדרשה תמיד מעורבת סברה. אבל הסברה הזאת הרבה פעמים יכולה להיות סברה שלילית. סברה שאומרת, טוב, אם הפסוק מכריח אותי כבר לרבות פה משהו, אז בוא נראה מבין האופציות מה הכי פחות לא הגיוני. זה לא סברה שאומרת למה זה נכון. אם הייתה סברה שאומרת למה זה נכון, זה הייתי קובע את זה בתור דין בגלל שזה נכון. לא הייתי צריך דרשה. הפסוק מאלץ אותי לעשות משהו שמסברה לבד לא הייתי עושה. אבל מצד שני, ברור שהתוצאה שאני מוציא מהפסוק מעורבת בזה סברה. למה לא ריביתי כיסאות, חלונות, יונים, עצים? כיוון שהסברה אומרת שאם צריך לדמות משהו לקדוש ברוך הוא, הכי פחות לא הגיוני, או הכי קרוב, זה תלמידי חכמים. אז הסברה מעורבת, אבל היא מעורבת רק אחרי שהפסוק בעצם אומר לי להשתמש בה. הוא אומר לי לרבות משהו. עכשיו הסברה אומרת את מה לרבות. וככה זה כל מידות הדרש. כל מידות הדרש זה בעצם טריגרים טקסטואליים. מה זאת אומרת? יש לך, נגיד גזירה שווה, יש לך מילה פה ומילה שם, נגיד עין תחת עין, אז זה תחת תחת. זה הגזירה שווה שעושים שם. יש לי בשני הקשרים מקראיים את המילה תחת, ואנחנו עושים גזירה שווה בין שניהם. אוקיי? מה לומדים מהגזירה שווה הזאת? שעין תחת עין זה ממון? לא יודע, אפשר ללמוד מזה כל מיני דברים. לא זוכר אפילו מה זה המקור השני, התחת השני שאליו מדמים את זה, אבל נכון, נגיד, לה, עבד, מדמים עבד לאישה. בשני המקומות כתוב לה. בסדר? אז יש היקש בין עבד, גזרה שווה בין עבד לבין אישה. אז מה זה אומר? שאישה כותבים עכשיו בעין, כמו עבד. לא, למה לא? זה שום היגיון. אז מה אני אומר? טוב, אז אולי עבד חייב במצוות כמו אישה. זה make sense, עבד הוא בדרך להיות יהודי, הוא חצי יהודי, עבד כנעני אני מדבר. אז הוא בדרך להיות יהודי, אז הוא חייב בחלק מהמצוות, אז אם יש גזרה שווה לאישה, זה כנראה רומז לי איזה חלק מהמצוות הוא צריך לקיים. את המצוות שנשים מקיימו. לכן עבדים צריכים לקיים את המצוות שנשים מקיימות. אז אתם רואים שהסברה נכנית, קודם כל יש לי את הטריגר, כתוב פה לה וכתוב שם לה. אז זה אומר שאני צריך לדמות אותה. זאת מידת גזרה שווה. וכאן זה נעצר. מכאן והלאה עכשיו הדרשן צריך להחליט לעניין מה אני מדמה את העבד לאישה. אולי אני אגיד שנשים בכלל לא חייבות במצוות, כמו שהעבד, שהוא גוי לא חייב בכלל במצוות. למה לדמות לכיוון הזה ולא לכיוון ההוא? יש הרבה אפשרויות לעשות גזרה שווה בין שני הקשרים. אז פה אנחנו מפעילים את הראש שלנו. ואנחנו אומרים מה הכי סביר ללמוד מתוך הגזרה שווה הזאת. אז המידות הדרש הם בעצם טריגרים טקסטואליים. כן? אתה רואה איזושהי תופעה טקסטואלית והיא אומרת לך, פה אתה צריך לרבות, פה אתה צריך להשוות, פה אתה צריך למעט. כל מיני דברים מהסוג הזה. מה לרבות, להשוות או למעט, זה החלטה שלך מסברה. לכן, טועים כל אלה שמתייחסים לדרשות כאיזשהו סוג של גזרות הכתוב. הגזרת הכתוב היא לכל היותר בטריגר, זאת אומרת, זה שצריך לרבות את השם לוקח חתירה, זה בא לרבות. מה לרבות, תמיד מעורבת פה סברה. בדרשות תמיד מעורבת סברה. תמיד. אבל היא בדרך כלל לא סברה שעומדת לעצמה. אחרת לא היה צריך את הדרשה, מכוח סברה הייתי יוצא, מוציא את, את הפסוק הזה. את הדין הזה, סליחה. זה ההבדל בין דרשה לבין הלכה דרבנן. הלכה דרבנן זה חכמים מחוקקים. נכון? כשחכמים מחוקקים, אז בעצם מספיק שהדבר נראה להם נכון, בשביל לקבוע אותו בתור חוק מחייב. כשחכמים דורשים או מפרשים את התורה, אז לא מספיק שהדבר הזה נראה להם נכון. זה גם צריך להיכנס לפסוק, או בדרש או בפשט, אבל צריך להיכנס לפסוק. ואז אחרי שזה נכנס לפסוק, בעצם מה שיש לי פה זה דין דאורייתא. כי אחרי שחכמים דרשו או פרשו את הפסוק, אז מבחינתי זה מה שכתוב בפסוק. לא משנה שהסברה הייתה מעורבת פה. עכשיו הפסוק את השם הלוקח עתירה, דורש ממני גם מורת תלמידי חכמים, לא רק יראת השם. נכון שחכמים היו אלה שגילו לי את זה, אבל כיוון שיש להם סמכות, ומה שהם אומרים זה מחייב, אז אחרי שהם גילו, מבחינתי זה מה שהפסוק אומר. לכן, דרשות ופרשנויות בפשטות הן הלכות דאורייתא, לא הלכות דרבנן, כי זה לא חקיקה, זאת פרשנות. בסוף אני נועץ את זה בפסוק. אני לא קובע שכך נכון, כי נראה לי שזה מה שצריך לעשות. זה מה שעושים בחקיקה. בפרשנות אני מפרש את מה שמופיע בתורה. זה מוביל אותי הלאה. כשאנחנו מסתכלים על מידות הדרש, אפשר לחלק אותן לשני סוגים. סוג אחד זה המידות ההגיוניות. קל וחומר ובנייני אב בעיקר. אולי שני כתובים מכחישים זה את זה גם. ויש את, נקרא להם, המידות הטקסטואליות. מידות הטקסטואליות זה מידות שביסודן לא עומד איזשהו היגיון, אלא קוד טקסטואלי. נגיד, גזירה שווה, מה זה? טקסטואלי, נכון? כי פה כתוב מילה ושם כתוב אותה מילה, אז הטקסט רומז לי שאני צריך לדמות את שני ההקשרים. התחלת העבודה היא מהטקסט, אוקיי? זה לא שיש לי איזשהו היגיון שאומר לי שיש קשר בין שני הדברים האלה, הטקסט מגלה לי, אותו דבר עם כלל ופרט. אבל קל וחומר, למשל, זאת מידה הגיונית. בסדר? אם אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה? אם בני ישראל לא מצאתי לי, אז פרעה יציית לי. קל וחומר, נכון? הדבר הזה הוא הגיוני. אין שום דבר בטקסט שמרמז לי לעשות פה דרשת קל וחומר. נגיד, בטקסט כתוב שקרן קרן ברשות הרבים חייבת חצי נזק בנזקי ממון. אז בחצר הניזק, קל וחומר שהיא חייבת. אם נכנסת לתוך חצר הניזק, ודאי שאתה חייב. נכון? טוב, זה שהתורה כותבת שקרן ברשות הרבים חייבת חצי נזק, זה רומז לי שצריך לעשות איזושהי דרשה? יש משהו בטקסט שהוא טריגר לדרשה? לא, כתוב דין. שקרן ברשות הרבים חייבת לשלם חצי נזק. כשאני עושה קל וחומר, הטריגר לדרשה הוא ההיגיון שלי, לא משהו בטקסט. ההיגיון שלי אומר שנזק בחצר הניזק יותר חמור מאשר נזק ברשות הרבים. אז אם נזק ברשות הרבים חייבים חצי, אז נזק בחצר הניזק ודאי שחייבים לפחות חצי. זה לא מתחיל מאיזושהי תופעה טקסטואלית. זה ההיגיון אומר שזה יותר חמור מזה. אגב, אותו דבר בניין אב. בניין אב זה אנלוגיה. נגיד, אם הייתי אומר, ברשות הרבים חייבים חצי נזק, אז גם בים חייבים חצי נזק, למרות שהים הוא לא רשות הרבים. אבל גם בים חייבים חצי נזק. למה? כי זה נראה לי דומה. מה ההבדל בין רשות הרבים לבין הים לעניין נזקים? אין הבדל. אז אני עושה אנלוגיה, זה נקרא בניין אב. בניין אב זה אנלוגיה. גם כאן, העובדה שחייבים חצי נזק ברשות הרבים, שזה כתוב בתורה, אין שום רמז בטקסט שאומר לי תעשה דרשה. אין טריגר טקסטואלי שם. ההיגיון שלי אומר שאם זה דומה לזה וכאן הדין הוא כך, אז גם כאן יהיה הדין כך. אני עושה את הדרשה הזאת בגלל ההיגיון שלי, לא בגלל משהו בטקסט שאומר לי תדרוש אותי, שאומר דרשני. כן? זה נקרא מידות הדרש ההגיוניות. יש מידות דרש טקסטואליות ויש מידות דרש הגיוניות. אגב, במידות הדרש ההגיוניות משתמשים גם בטקסטים אחרים, או גם בשפת, בשיחה הרגילה שלנו, לא רק בפרשנות התורה. אף אחד לא משתמש בכלל ופרט בשיחה רגילה, או במאמר, או בפרשנות של טקסט. למעשה אפשר להביא דוגמאות שכן, אבל באופן עקרוני לא, או גזירה שווה. אבל בקל וחומר כן, כל הזמן בשיחה הזאת. מה, אם זה מה שאתה אומר, אז קל וחומר שאתה תסכים איתי פה. נכון? אנשים אומרים את זה כל הזמן, בכל מיני דיונים יומיומיים, בכל נושא. כי זה הגיוני. אתה לא צריך משהו. אם הדרשה מתחילה ממשהו שמופיע בטקסט, אז אתה צריך איזשהו נתון. אם מופיע דבר כזה בטקסט, אתה צריך לרבות, למעט, להשוות, לא יודע, משהו לעשות. זה ההלכה למשה מסיני. אני צריך הלכה למשה מסיני שאומרת לי, אם יש תופעה טקסטואלית כזאת וכזאת, זה מה שאתה אמור לעשות איתה. אוקיי? אם אין את ה... זה כמו הצפנה. אם אין הסכמה בין כותב הטקסט לבין המפרש שלו, איך מצפינים ואיך מפענחים, אז אין מה לפענח קודים. זה לא רלוונטי. אבל במידות הדרש ההגיוניות, זה לא קוד מוסכם. אין פה הצפנות. זה פשוט מסיק מסקנות מתוך הטקסט. אוקיי? אם אתה אומר ככה, אז קל וחומר שאתה תסכים ככה. לא בגלל שאתה קודדת משהו בתוך הטקסט באופן מסוים. לא קודדת שום דבר, אמרת משהו. אני מבין מההיגיון שלי שאם אמרת את זה, קל וחומר שתגיד גם את זה. או אנלוגיה, שאם אמרת את זה, כנראה תגיד גם את זה. אוקיי? אז זה מידות הדרש ההגיוניות. למשל, אחת האינדיקציות, הצעתי לזה פעם יוצא דופן אחד, וזה מה שככה הפיל לי את האסימון. בכל הגמרא כולה, כשאתם תמצאו פרחות על דרשה, זה רק על דרשות הגיוניות. אין פרחות על דרשות מהאגף הטקסטואלי. למשל, פרחה על גזרה שווה. כתוב פה לה וכתוב שם לה, אז עבד ואישה. מה פתאום? מה לעבד שכן הוא עובד אותי והאישה לא עובדת אותי? יש לי פרחה? לא, אין פרחות. הגזרה שווה אין פרחות. למה? כי גזרה שווה לא מתחילה מההיגיון. זאת אומרת, אתה עושה קל וחומר. אתה עושה קל וחומר, אתה בעצם אומר, ב' יותר חמור מא'. יש לי פירחה, לא נכון. א' יותר חמור מב', הנה, תראה. אז אני מערער על ההיגיון שלך. אז פירחה תפקידה לתקוף את ההנחה ההגיונית שלך. אוקיי? אבל בדרשות טקסטואליות, אין הנחה הגיונית. אתה צריך לדמות עבד לאישה, זה נתון. הטקסט אומר לך, לא כי אתה חושב שזה דומה. עכשיו תצביע לי על משהו שלא דומה בין עבד לאישה. מה זה משנה? אני לא עושה את ההשוואה ביניהם כי חשבתי שהם דומים. אני עושה את ההשוואה ביניהם כי התורה אמרה לי להשוות ביניהם. אז אם יש משהו אחר שבו הם שונים, בסדר, אז לגבי זה הם שונים. אבל לשאר הדברים התורה אומרת לי לדמות. לכן לא יכולה להיות פרחה על דרשה במידה טקסטואלית, רק על דרשה במידה הגיונית. אמרתי שראיתי פעם יוצא דופן אחד על כלל ופרט, וגם את זה בסוף הסברתי, כן, כמו רבי עקיבא. בסוף הסברתי שגם זה לא פרחה על הדרשה הטקסטואלית, כי לא יכולה להיות פרחה על דרשה טקסטואלית. אז זה לגבי סקירה קצרה לגבי מידות הדרש. אני חוזר לרמב״ם רק כדי לסגור את המעגל. הרמב״ם בשורש השני שלו כותב, מידות הדרש, מה שנוצר מהן זה במעמד של דברי סופרים. נציץ בזה שנייה. שורש השני, השורש השני, שאין ראוי למנות כל מה שלמדים באחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, או בריבוי. זאת אומרת, שכל דבר שנלמד מ-13 מידות או מריבוי, אגב ריבוי זה המידה של רבי עקיבא, 13 מידות זה של רבי ישמעאל, לא נכנס למניין המצוות. למה לא? היה אפשר להגיד, טוב, זה עיקרון טכני כזה, לא יודע, זה לא נחשב מצווה. אבל בתוך הדברים, אנחנו נראה אותם עוד, אז אני רק מקדים עכשיו, בתוך הדברים רואים שהרמב״ם מתכוון לומר שזה לא נמנע, כי זה לא דאורייתא. ורק מצוות דאורייתא נמנע. זה ראינו בשיעור הקודם. זה לא נמנע, כי זה לא דאורייתא. זאת אומרת, הרמב״ם מבין שההלכות שיוצאות מדרשות, המעמד שלהם זה הלכות דרבנן. לא הלכות דאורייתא. עכשיו זה מפתיע קצת. כמו שאמרתי קודם, בסופו של דבר, הרי הדרשות הם כלים פרשניים. חכמים אומרים את בא לרבות, ולכן את השם אלוקי חתירה בא לרבות תלמידי חכמים. אחרי שחכמים קבעו את זה, והרי לא תסור אומר שיש להם סמכות לקבוע את זה, אז מבחינתי, למה אני צריך לראות מתלמידי חכמים? כתוב בתורה שצריך לראות מתלמידי חכמים את השם אלוקי חתירה. העת בא להגיד לי שצריך לראות מתלמידי חכמים. אז למה זאת הלכה דרבנן? זאת הלכה שכתובה בתורה. זאת הלכה שנוצרה על ידי פרשנות, לא על ידי חקיקה. אז למה זאת הלכה דרבנן? זאת בעצם השאלה, ואתם כבר רואים, זאת שאלה מאוד דומה לשאלה ששאלתי בשיעור הקודם, על הלכות דרבנן. אם זה יוצא מהתורה, אז למה זה דרבנן? גם פה, אותו דבר. אם זה יוצא מהתורה, והפתרון גם הוא יהיה דומה. אנחנו מקדים את המאוחר. כמו שאמרתי שם, זה לא יוצא מהתורה במובן של התפרטות, אלא במובן של הסתעפות. וגם הלכות של דברי סופרים של נלמדות מדרשות, זה גם יוצא מהתורה בדרך של הסתעפות ולא בדרך של התפרטות. זה יפתור לנו גם את הבעיה המקבילה כאן. וזה לפעמים הבאות. טוב, אני עושה כאן.